שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב לכם. טוב, כמו אתמול ננסה להתנהג כמו מדינה נורמלית. לא מדינה שנורו בה 250 רקטות אתמול ו-550 אזעקות, אלא מדינה ש... אנשים קמים בבוקר ומתעניינים במזג האוויר. אנחנו עם מרכז החיזוי בבית דגן, שם ממתין לנו אילן דוידוב?
אורן,
מתוק שלי, אורן, אהובי, אורן, יקירי. אני כל כך מצטער.
הכל טוב, בוקר טוב, בוקר קר בחוץ, כן. אז כן, פרק הגשם שהיה, לא היה משמעותי מבחינת כמויות המשקעים אתמול, אבל הקור בהחלט נכנס, ואתמול אומנם הייתה ירידה ניכרת בטמפרטורות, אבל היום עוד ירידה ניכרת בטמפרטורות, ואנחנו מתחילים באמת עם בוקר קר בחוץ באזור תל אביב, הטמפרטורות נעות בין 14-15 מעלות, ובערים בירושלים יש כרגע 7 מעלות בחוץ, ובערי הצפון הטמפרטורות נעות בין 3-5 מעלות, ואף בפסגת החרמון סביב ה-0 מעלה, ככה שאנחנו בהחלט בתוך איזשהו גל קור משמעותי שילווה אותנו בימים הקרובים. ובהחלט אנחנו נראה יום בסך הכל בין מעונן למעונן חלקית, רוב היום.
ללא גשם?
לא, יש סיכוי עדיין לגשמים, גשמים קלים ברובם, אנחנו לא נראה כמויות משקעים משמעותיות, אבל בלילה הקרוב שיגיע אנחנו נראה התגברות קצת של הגשמים, אבל בהחלט יהיה קר, ואפילו יש סיכוי לשלג.
אבל זה בתנאי, אורן, לא, זה מותנה בזה שאתה תניע קצת עננים לכיוון החרמון. כי בלי זה לא יקרה כלום.
בוודאי, אז כן, יש סיכוי בהחלט. היום יש גם סיכוי לשלג בחרמון, ואפילו שלג קל בצפון רמת הגולן, ככה שהטמפרטור באמת נמוכות, ובלילה הקרוב שיהיה הטמפרטור, עוד יוסיפו לרדת, ובאמת יהיה לילה קר, והיממה הקרובה הזאת בכלל, ובהחלט ביומיים הבאים אנחנו נראה את הגל קור הזה שנמשך, עוד עם כמויות משקעים לא משמעותיות, אבל אנחנו נראה, אל תתפלו אם תראו עוד גשמים קלים בחוץ, גם היום ומחר, ואפילו ביום רביעי, ואנחנו נשאר בתוך הגל קור הזה. אנחנו נתחמם מעט לתוך סוף השבוע, אבל עדיין תהיינה טמפרטורות נמוכות.
נעבור, אורן, נעבור ללבנון. מה קורה בלבנון?
שאלה טובה באמת. לבנון, יש להם גם גשמים לא מעטים, גם שם די קר ומעונן, אז זה בסך הכל מזג אוויר די דומה.
ואם מטפסים שם להרים, שלג?
יש סיכוי גבוה מאוד, כן.
טוב, תודה רבה לך, תודה רבה לך. אורן דוידוב, אחד והיחיד, בוקר טוב. בוקר טוב גם לכם, אנחנו כאן, רדיו תל אביב 102 FM במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5, וכל השאר יכולים לשמוע אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. עמית טנה, כן, עמית טנה כאן ברדיו תל אביב, ויקיר דניאל ברדיו חיפה, אחראים אישית להעביר את הקולות אליכם באשר אתם. תודה ליעלי, ואנחנו עם סיפור הבוקר שלנו. וסיפור הבוקר שלנו, יש המון סיפורים שעוסקים בבורות. אז הנה עוד סיפור שגם נושא את השם, הבור. פעם הלך אדם לבדו בלילה. לפתע נפל לבור עמוק. מיד צעק בכל כוחו לעזרה. המשיך האדם לקרוא לעזרה. לפתע הגיע מישהו. האדם שמח מאוד וקרא לו, עזור לי, בבקשה, עזור לי. האיש הרגיע אותו ואמרתי, רגוע, אני רופא, יש לי פה חומר חיטוי, אני זורק לך אותו, ואם נפצעת, תמרח והלך. האדם המשיך לצעוק בבקשת עזרה, ופתאום הגיע אדם נוסף. הוא הקשיב לאדם בבור ומיד התחיל לתת לו הנחיות. תנסה להיחס בציפורניים ולעלות. אם יש בקיר אבנים שאפשר להתעלות עליהם, תגשש, תנסה לטפס ועוד שלל עצות שאת כולן כבר ניסה האדם שבבור. כך זה נמשך, האדם בבור איבד תקווה, התיישב מובס בתחתית הבור. לפתע הגיע אדם נוסף. הסתכל לתוך הבור, ולהפתעתו של האדם קפץ פנימה. אדם שאל אותו נידם, בשביל מה קפצת לבור? איך זה עוזר? שנינו עכשיו נמות. אך האיש בבור הסתכל עליו מחוייך ואמר לו, אני כבר לבור הזה נפלתי, ולכן אני יודע את הדרך החוצה. בוא אחריי. כן, סיפור מצמרר, כי כולנו מחפשים מישהו שיוציא אותנו מהבור, שיוציא אותנו בעיקר מהמצב, אתה יודע, אתה פוסע ברחוב, אתה שומע איך לאט 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 הביחד, הביחד ננצח, שעדיין נשמר בשדות הקרב, לגמרי. הלוחמים שם שכם אל שכם, אבל אתה שומע בכל המעגלים האחרים, אנשים שהם חסידים של ראש הממשלה ועומד בתוכה, ואנשים שמשמיעים איבה שאין דומה לה, לוהטת, שורפת ונוראית נגד הממשלה ועומד בראשה. והחלוקה שם היא כל כך, היא כל כך, היא כל כך קשה. נורא, נורא. איזשהו סוג של משבר אמון. עוד מעט תשמיע את השיר הזה של דני ליטני, יש לנו סיבה מיוחדת להשמיע אותו, אבל בוא ננוע כדרכנו עת עת. עכשיו אנחנו עם החידליק. מוכנים? החידליק להיום. צעד ממקום למקום האביון וחלם על אליפות טניס. אני חוזר. צעד ממקום למקום האביון וחלם על אליפות טניס. את התשובות הם שולחים במסרונים, ב-SMS'ים, ל-0552-102-102. 0552-102-102. והפרס, כרטיס משפחתי למופע החדש של קרקס בראבו, מסביב לעולם. זה קורה באולם סמולרש בתל אביב, וזה קורה בחנוכה הקרוב, ויהיו שם אומני קרקס וירטואוזים בינלאומיים. אז זה הפרס. צעד ממקום למקום האביון וחלם על אליפות טניס. 0552-102-102. אנחנו בידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות שוב מופיעים המספרים שהזכרתי, 250 רקטות, 550 אזעקות, פגיעות ישירות בפתח תקווה, בחיפה ובנהריה. מיליונים במקלטים מהצפון ועד למרכז באחד הימים האינטנסיביים ביותר, מאז החלה מתקפת חיזבאללה. אמש בחצות מקורות בארצות הברית, בישראל ובלבנון, דיווחו כי ישראל נתנה אור ירוק להתקדמות להסדרה בלבנון, בכפוף להחלטה הסופית של הקבינט, דברים שמביאים נדב אייל ואיתמר אייכנר. האם לא מחכים גם לאור ירוק מאיראן, או שאור ירוק מלבנון הוא כבר בילטין שם, הסכמה של איראן. השליח המיוחד עמוס אוכשטיין הודיע אתמול לגורמים לבנונים כי ישראל אישרה את ההסדר עקרונית, כעת כאמור הקבינט. הנזק שנגרם לנו בעשרות מיליונים, חברים, כל המיליארדים שעפים, עפים לנו, שנים נצטרך לעמול ולהוריד את רמת חיינו כדי לשאת בסיפור הזה. אז אתמול בערך בשתיים וחצי זה התחיל במעלות, בצהריים, חיפה, באחת, אחר כך, רגע, בחמישה לאחת זה היה ברינתיה, סמוך לפתח תקווה. הכיוון הכללי היה שדה תעופה, אחר כך כפר בלום ונעריה ו... שפעים, ושוב פתח תקווה. בקיצור, יום אחד 550 אזעקות, ותוסיפו לפגיעה שהיא, הפעם הייתה, היו כמה פגיעות קשות, תוסיפו את הפגיעה הנפשית של מיליונים שנכנסים לממדים ולאזורים המוגנים שלהם. טוב, בעקבות רצח הרב קוגן, זכרו לברכה באבו דאבי, יש חשש מניסיון לפגוע בשליחים רשמיים של המדינה. במלל חידדו את אזהרות המסע לאמירויות ולתאילנד. נחום ברנע, הממשלה נגד התקשורת. מצב סחיטה. גם ממשלות קודמות לא אהבו את התקשורת. ההבדל הוא במעשים. כאשר הממשלה וגופים שמסתעים בה מפרסמים מודעות בארץ, הם מעריכים שיש קוראים שהמידע יועיל להם. הממשלה לא עושה טובה לגוף תקשורת כאשר היא מפרסמת בו, היא עושה שירות לציבור ומועילה לעצמה ולמדינה. אבל שרי הממשלה מתייחסים לתקציב המדינה כאל אמצעי שחיטה. יותר משהחלטת הממשלה מלמדת על העיתון ודעותיו, היא מלמדת על טיבה של הממשלה הנוכחית, ערכיה וכוונותיה. אגיע לזה, כותב נחום ברנע. בינתיים נראה לי שהקורא מצפה ממני להסברים. אחד, מה אני חושב על ההתבטאות של שוקן? אתם זוכרים את ההתבטאות האומללה והקשה הזו, שהוא חזר בה, אבל היא נאמרה. ושנית, מה אני חושב על עיתון הארץ? יפה, אני חושב ששוקן שגע פעמיים. פעם אחת שאנשים שהורגים בזדון, בכוונת מכוון, נשים, ילדים בלתי מעורבים, אינם לוחמי חופש, הם טרוריסטים. ההבחנה הזאת קריטית מבחינה מוסרית, ויש לה גם היבטים פרקטיים. פעם שנייה, לא השאיפה לחופש מניעה את הטרוריסטים, המשטר שהם חותרים אליו הוא פונדמנטליזם איסלאמי במקרה של חמאס, אוליגרכיה כוחנית במקרה של התנזים של פתח. אלה ואלה מבקשים להחליף כיבוש בכיבוש. כותבים בארץ ביקור בחריפות את דבריו של שוקן, הביקורת הייתה לכבודם ולכבוד העיתון, הם פעלו כפי שנבחרת גדולה של בעלי טורים פעלה בידיעות אחרונות אחרי פרסום ההקלטה משיחת נתניהו ונוני מוזס. לא נעים לעיתונאי לתקוף מול שמפרנס אותו ומפרסם ברבים את פירות עבודתו, אבל לפעמים אין מנוס. ואז הוא ממשיך ואומר, הארץ מגיע לביתי כל בוקר יחד עם ידיעות בסקית ניילון אחת. שני העיתונים שונים וטוב שכך. אגב, אליי מגיע כל בוקר אותה סקית ניילון, אבל גם עם ישראל היום. כך גם גופי התקשורת האחרים, התאגיד והגופים המסחריים בישראל, התקשורת החופשית היא מבקר המדינה, היא האופוזיציה, היא שומרת הסף. התפקיד שלה חיוני. סדרת הטלוויזיה שמשודרת בשבועות האחרונים על המולים והמלחמות שלהם מחמיצה את העיקר, התקשורת הישראלית הרבה יותר טובה וחשובה מהמלחמות הפנימיות שלה. הסך הכל עולה על התרומה של כל גוף תקשורת בנפרד. אבל שרי הממשלה הנוכחית לא חושבים כך, וזאת זכותם. גם ממשלות קודמות לא אהבו את התקשורת ולא סבו ממנה נחת. ההבדל הוא במעשים, כאשר הממשלה וגופים שמסתעים בה מפרסמים הודעות בארץ, הם מעריכים שיש קוראים שהמידע יועיל להם, והממשלה כאמור לא עושה שום טובות. נתניהו סוגר את מאמר הדעה הזה, נחום ברנע, הוא דוב פצוע, הוא מבועל, הוא תוקפני, הוא נוקם ונותר. מונולוג של 9.5 דקות שהפיץ במוצאי שבת, המחיש לכל הישראלים את מצבו. הימים שבהם ניסה לרסן את השרים תווי הערש שלו חלפו ואינם, ההחלטה בעניין הארץ לא תיגמר בהארץ. למי שלא שמע את 9 הדקות, הוא שם בעצם ראש הממשלה יוצא נגד השבק ונגד הצבא שלו. נגד השבק שתחת פיקודו ונגד הצבא שתחת פיקודו, הצבא שלו, שלנו, הצבא שבו כולנו מצויים. מי אמר? אחד העיתונים אמר שהוא היה בטוח שזה פעולה של AI, שהחליפו את הפרצוף של נתניהו, כי לא ייתכן שהוא יוציא לטעות כאלה מפיו. אנחנו עם ישראל היום. איראן אספה פרטים של אלפי ישראלים כדי לפגוע בהם. מאות ישראלים בסיכון גבוה. ידיעה בלעדית של ישראל היום. מאמצי שירותי הביון האיראנים לפגוע בישראלים בארץ ובחול מתגברים. בייחוד האמירויות לכדו חשודים ברצח הרב צבי קוגן, גופתו של שליח חב"ד אמורה להגיע היום ארצה. אז נחזור על ונעמיק את הידיעה הזאת. יש מאות בכירים ישראלים על הכוונת האיראנית. הגיעו לידי הביון האיראנים פרטים אישיים של אלפי מאזרחי ישראל, כולל בכירים במערכת הביטחון בעבר ובהווה. חלקם קיבלו הודעה על כוונה לפגוע בהם. הערכה, הדבקת הטלפון של שליח חב"ד, הרב קוגן, הובילה אליו את רוצחיו בשליחות איראן. השרים וסלרוף ואליהו קיבלו הזמנה לאירוע מטעם חבד, וכנראה שזה היה מצד גורם איראני שהתחזה לרב יצחק שפר, ששלח אליהם הזמנה בחתימת חבד לאירוע בברוקלין, ניו יורק, על חגיגת, משהו עם חגיגת חנוכה שם. ועכשיו, ככל הנראה, זה פישינג איראני במסווה של הזמנה לחגיגת חנוכה. מה עוד יש לנו בעמוד הראשון של ישראל היום? מתקרבים להסדרה. מתקרבים להסדרה, אבל כמעט כל המדינה תחת אש. אם הקשבתם, הקשב היטב, אמרתי לכם שזה מה שהולך לקרות. ככל שנתקרב להסדרה, או מישהו יחשוב שמתקרבים להסדרה, יהיה פה ירי גדול. אנחנו פשוט מנוסים מזה, בעיקר בפעולה של החמאס, אבל כשאתה ארגון טרור, אתה פועל באופן דומה, לכן גם הרצון להפגין נוכחות גדולה ככל האפשר, וגם הפגיעות הקשות שצהל פוגע היום בלבנונים ובחיזבאללה, גורם למוטיבציה מאוד גדולה לירי. היזהרו היום. פרשת החלפת העוברים. טוב, אי אפשר לא לדבר על זה. תבינו, הייתה משפחה שעברה טיפולים וקיבלה עובר, ביצית של האישה, מופרית, ועברה את כל ההיריון, ונודע להם תינוקת לא בריאה, ועברו את הניתוחים בבתי חולים, וגידלו אותה עד גיל שנתיים באהבה ובמסירות. ויש משפחה אחרת שגילתה פתאום שאת הביציות שלהם מישהו בטעות החליף, והיא טובעת את הילדה לעצמה, והדבר עלה לדיון בבית המשפט, ובית המשפט החליט שהתינוקת תעבור להורי הביולוגים. שוב, משפט שלמה, זה, לא יודע איך לקרוא לזה, זה, כל החלטה פה היא נורא בעייתית. אני אישית חושב שהתינוקת צריכה להישאר אצל ההורים המאמצים, אבל גם היולדים וגם המטפלים, עד גיל שנתיים. שנתיים זה גיל מאוד משמעותי. כל מי שמכיר ילדים בגיל הזה מבין שהם ילדים שהם מבינים, שחשים, וגם אם הם הסתגלו, והם ילדים מסתגלים מהר יחסית, חותמת המעבר הזאת תישאר בה. אפשר היה להגיע לאיזשהו הרמוניה בגידול התינוקת הזאת, שתישאר במשפחה הזאת, ושהמשפחה הביולוגית תתמוך ותעזור ותיקח אותה לחופשות. אפשר היה באהבה להגיע לזה, ולא להגיע לתסכול הבלתי אפשרי הזה. בלתי אפשרי. טוב, נסתפק בזה. נזכיר שוב את החידליק. צעד ממקום למקום האביון, וחלם על אליפות טניס. בואו נראה אתכם. אני לא רואה אתכם. למה אני לא רואה אותם? אבי, למה אני לא רואה אותם? למה? אבי בליקי נכנס פה לפעולה. הוא לוחץ 6 פעמים על מקומות שונים ומשונים. האם הוא יצליח? הוא לא מבין מה קורה. אנחנו נבדוק ונשוב אליכם אחר כך. בינתיים פרסומות.
6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
טוב חברים, האיראני השתלטו לנו פה על המערכת. אנחנו לא מצליחים לקבל את תשובות לחידליק, ולכן כדרכנו במקרים כאלה, מה שאתם תעשו, אתם תיכנסו לפייסבוק של התוכנית. איך אתם נכנסים? אתם כותבים דליק ווליניץ בעברית, עם שני ואבים, דליק ווליניץ, לדף, כן, לא לפרטי, לדף, ושם כותבים את התשובות שלכם. זהו, דליק ווליניץ, תיכנסו בפייסבוק, תיכנסו, תכתבו את התשובות, ואנחנו נקבל אותם שם. נזכיר שהאחי דליק היום צעד ממקום למקום האביון וחלם על אליפות טניס. יכולים לנסות גם ל-0552-102-102, כרגע אנחנו לא יכולים לקבל את זה. בואו נעבור לעיתון הארץ. העיתון שהממשלה הכריזה שהיא יותר לא מפרסמת בו מילה אחת. גם אם זה שירות לציבור, לא מעניין, לא מפרסמים בעיתון הארץ מילה אחת. למה? בוא נביט בכותרות, אולי נבין. הכותרת כאן, יותר מ-250 רקטות וטילים שוגרו אתמול בלבנון, המתחים גרמו לנזק רב ולפצועים בצפון ובמרכז. גבר נפצע קשה בכפר בלום, אישה נפצעה בינוני בפתח תקווה. צהל בתגובה התקיף 12 מפקדות חיזבאללה בדחיה. נמצאה גופת שליח חב"ד באמירויות, הרשויות במדינה עצרו 3 חשודים. נתניהו ביקש שוב לדחות את עדותו, הפעם הוא אמר, דחייה אחרונה. זה 15 ימים מהמועד המתוכנן לתחילת העדות, שזה יום שני הבא, 2 בדצמבר. כן, כ-15 כתבי אישום הוגשו נגד חיילים מאז המלחמה, רובם בגין עבירות אמל"ח. עמוס הראל כותב, אין פתרון צבאי. השיגורים הרבים מלבנון אתמול ממחישים כי בזמן שבממשלה מכריזים על ניצחונות, החיים בצפון עדיין משובשים לחלוטין, וההפרעות היומיומיות גולשות גם למרכז. העובדה שחיל האוויר גורם נזק כבד יותר בהפצצות בבירות ובבקעת הלבנון, מנחמת רק מעטים. כרגע לא נראה שמתקיים מהלך צבאי מכריע שיביא את חיזבאללה וממשלת לבנון להזדרז להסכם. הממשלה החליטה להפסיק את הפרסום בארץ ולקדם את הפרטת התאגיד. התאגיד, חברות וחברים, הוא גוף השידור העצמאי היחיד שיש לנו. כל השאר הם גופים פרטיים. ולכן צריך לשמור עליו. זה כמו שהיו אומרים באנגליה לבטל את ה-BBC. אבל זה לא עוצר אף אחד. הממשלה אישרה אתמול הצעת החלטה שהגיש שר התקשורת שלמה קרעי, ולפי הממשלה מצהירה על כוונתה לנתק כל קשר פרסומי עם עיתון הארץ, וקוראת לכל תאגיד ממשלתי או גוף שמתוקצב על ידיה לא להתקשר עם העיתון בכל דרך שהיא. ההצעה לא הופיעה בסדר יומה של ישיבת הממשלה, לכן הייעוץ המשפטי לממשלה לא בחן אותה ולא הציג חוות דעת מטעמו בעניינה. קרעי נחל אתמול הצלחה נוספת כשוועדת השרים לענייני חקיקה אישרה לקדם הצעת חוק להפרטת תאגיד השידור הציבורי. לפי ההצעה, אם לא יימצא לתאגיד מפעיל פרטי, הוא ייסגר בתוך שנתיים. חברות וחברים, אתם, כשמדובר בתאגיד, תזכרו שמדובר בכל שידורי הרדיו של רשת ב' ו-88, וכמובן כל ההסדרות המופלאות וכמובן תוכניות החדשות שבהם יש מאמץ אדיר, אדיר, אדיר של הערוץ הציבורי, של התאגיד, של ערוץ 11, אדיר להיות באיזה בלנס רעיוני, שום דבר לא עזר, שום דבר לא עזר. מנסים לפגוע בו ו... אני אומר, אני רציתי להגיד, אני משוכנע זה לא יעבור, כי זה לא דברים שקורים במדינה דמוקרטית. אתם זוכרים איך התייצבו כולם, אגב, גם אנשי שמאל, כשניסו לסגור, חלק מאנשי השמאל, כשדיברו על סגירת ישראל היום, לא סוגרים גוף תקשורת, לא סוגרים את ערוץ 14, ולא סוגרים את תאגיד. בית המשפט הורה להעביר את התינוקת מההורים שגידלו אותה להוריה הגנטיים, דיברנו על זה. בהודו, כדי להבטיח רוב בהצבעה, חוטפים פוליטיקאים. מודי שם השתמש בפוליטיקה של אתרי נופש. יריביה של מפלגת השלטון נשלחים לנופש כפוי במלונות יוקרה, וכך ממשלות מדינות שמודי לא חפץ בעיקרה, מאבדות את הרוב בפרלמנט המקומי. וועידת האקלים. ועידת האקלים הבינלאומי בבקור ננעלה אתמול עם הסכם שיגדיל באופן ניכר את הסיוע שמעניקות מדינות עשירות למדינות עניות לצורך האצת המעבר שלהם למקורות אנרגיה מתחדשת ולכלכלה דלת פחמן. לפי ההסכם, עד 2035 יקבלו המדינות המתפתחות מימון של 1.3 טריליון דולר בשנה בהתאם לדרישתן. עם זאת, המאמצים לשכנע את מדינות העולם לקבל על עצמם יעדים חדשים להפחתת הפליטות לא נחלו הצלחה בוועדה. אלה הם הדברים. דני ליטני קיבל עכשיו פרס מפעל חיים, והוא אחד הזמרים שאני הכי אוהב, זמר נשמה אמיתי, מוכשר מהן כמו, גם זמר, גם מלחין, גיטריסט נהדר. משבר אמון. דני ליטני הענק. בואו נעבור למבזקי החדשות. יש דיווח פלסטיני על ירי ארטילרי של צהל בבית להיה, ג'באליה, ובמחנה הפליטים נוסרת. גבר בן 27 פונה במצב קשה עם פציעות חודרות לבית החולים בעקבות אירוע אלימות בכפר המועצה המקומית יפיע. אירוע אלימות ברעת, שני גברים פונו לבית החולים מצב קשה עם פציעות חודרות. חברים, כשתיגמר המלחמה הזאת, תתחיל פה מלחמה נוספת, חייבים לפרק מנשקם את הכנופיות שבחברה הערבית, ולעשות את זה שעה אחת קודם. אני מדבר על הערבים הישראלים קודם. איראן לא לוקחת אחריות על הרצח של שליח חב"ד הרב צבי קוגן. נסתפק בדברים האלה, ועכשיו
שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
חברות וחברים, הצעתי לכם היא לא לחשוב שהאמת היא לגמרי שלכם. וכדי למצוא את האמת שלכם בבליל הידיעות שמופיעה, אתם צריכים לצרוך יותר מערוץ תקשורת אחד. לא לקרוא רק עיתון אחד שאתם רגילים בו, אלא לקרוא עיתון שאתם יודעים שהוא מביא את הצד ההפוך לדעתכם. אפשר לעשות את זה דרך האינטרנט, אפשר לעשות את זה עם העיתונים הכתובים, לעשות את זה. שומעים טלוויזיה, אתם קבוע על ערוצים מסוימים, למה לא אתם שיושבים רק על 12? תציצו בערוץ 14, תראו מה קורה שם. אתם שמחורים לערוץ 14 ואומרים כל השאר זה ערוצי התבלה, אולי תשבו ותראו קצת את אותם ערוצים. אולי תשתנה דעתכם, אולי תרחב דעתכם. לראות את הכל. אתם יודעים, עיתון הארץ היום פרסם בעמוד הראשון, כשהממשלה רוצה לסגור את הארץ, זה הזמן לקרוא את הארץ. אני לא מדבר על קריאה קבועה, אני מדבר על זה שאתם צריכים לדעת, להרחיב את דעתכם כדי להחליט מה אתם חושבים. וזה אמור גם לגבי ערוץ 11, ושוב זה אמור גם לגבי ערוץ 14 שמוחרם על ידי רבים, לשמוע גם מה אומרים שם.
עצה אחת ביום.
עכשיו נגיד בוקר טוב לדוקטור ליאור זלר. דוקטור זלר מנהל מחלקה פנימית בסורוקה, עובד במרפאת מטיילים, מנהל את המרפאה בעומר ועוד ועוד ועוד. בוקר טוב דוקטור זלר.
בוקר טוב דליק.
טוב, תקשיב, יש נתונים שחושפים עכשיו שהבריאות הנפשית של ישראלים רבים מדרדרת, יש עלייה בצריכת תרופות לבריאות הנפש, הרבה לוקחים גם תרופות נגד חרדה, והצונמי אומרים של שירותי בריאות הנפש תגבר אחרי המלחמה, כך אומרת לפחות הפסיכיאטית הראשית של מכבי. 20% עלייה בתרופות מהסוג הזה, בעיקר נגד חרדה, 8% נגד דיכאון. גם לפני זה היינו שם באופן משמעותי. בוא נדבר על התרופות האלה ועל היתרון ועל הסכנות שבהן.
אז אחד, אני מסכים עם הנתונים, ואנחנו רואים את זה גם בשטח, והעלייה בצריכת התרופות זה רק סמן למצבים שבאמת מתרחשים אצל אנשים. התרופות האלה הן תרופות שבאמת, התרופות נגד דיכאון ונגד חרדה, זה תרופות ששינו את מהלכי הטיפול לפני עשרות שנים כבר בתופעות האלה של דיכאון וחרדה, והם בנויים, יש להם פעילות שונה לכל תרופה, ובאמת חשוב מאוד להתאים את התרופה למצב. יש תרופות שפועלות יותר כנגד חרדה, יש תרופות שפועלות יותר כנגד דיכאון, וגם בתוך דיכאון אנחנו יכולים להתאים את התרופות לאלה שהדיכאון מתבטא אצלהם יותר בהפרעות שינה, ולאלה שהדיכאון מתבטא אצלהם יותר בהפרעות מצב רוח, ולכן יש חשיבות עצומה לדייק בתרופות האלה. ומי שצריך לקחת את התרופות, לקחת אותם, לא במרכאות להתבייש, לקחת את הטיפול הזה. התרופות האלה עוזרות, משפרות את המצב של האדם, ובשילוב עם פעולות אחרות, גם עם שיחות, גם עם פעילות גופנית, גם עם חזרה לשגרה, המצב הכללי של האדם השתפר גם בתחום הנפשי וגם בתחום הגופני.
איך אני יודע, דוקטור זלר, שזה הרגע ללכת לכיוון הפסיכיאטרי ולא להסתפק בשיחות? כי איך אני יודע? אתה אני יודע.
אז אתה, לפעמים האדם לא יודע את זה, והוא צריך איזושהי עזרה מבחוץ. אם אתה, האדם נמצא באיזושהי שיחות שמטפלים בו, אז המטפל יכול להגיד שהוא הגיע לאיזשהו מבוי סתום והוא צריך עזרה של תרופות, ולפעמים רופא המשפחה יכול להגיד את זה. הטיפול התרופתי הוא עוד כלי במגוון הכלים שיש לנו, והוא כלי משמעותי שמאוד מאוד עוזר.
חברות וחברים, לא להיבהל מזה, לא להיבהל. אני מכיר הרבה אנשים שזה ממש הציל את חייהם. ולא, תרתי משמע, ממש הציל את חייהם. יש מקרים שהתרופות הנרשמות שיש סכנת חיים, ויש מקרים שהן נרשמות לאיכות חיים.
מחכים לחלוטין.
דוקטור זלר, תודה רבה רבה לך.
תודה, דליק. ביי, ביי.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
לקום מחר בבוקר, אולי בעוד כמה שנים, 3, 4, 5 שנים, עם שיר חדש בלב, לפתוח את החלון, לראות את הכחול מסביב, ולזכור שזה קרה בתוכנית שלי בבוקר. כשהריאנו כאן את רינה צלל יכין, ששייכת לריף נדלן, מה זה, הבעלים של ריף נדלן, משפחת צלל יכין, משפחה שמתמחה בקרקעות, שההיסטוריה שלה הולכת עד לימי הבילויים, ואני מדבר על חוף התחלת, ומרגע זה אני לא מדבר, אלא רינה בעצמה מדברת. בוקר טוב, רינה.
היום אנחנו בחוף התחלת, ממלון מנדורין עד המרינה בהרצליה, 12,500 יחידות דיור, 12,500. התוכנית אושרה. הסיבה שאנחנו חוזרים עכשיו לחוף התחלת, יש סיבה לכל דבר. אתם יודעים שאצלי אין, אנחנו כבר משבוע הבא נחזור לגדרה במחירים גבוהים יותר, אבל יש סיבה. הסיבה היא שחוף התחלת, בעקבות כל המצב הביטחוני ומה שקרה במהלכי המלחמה, היא אושרה והמחיר שלה נעצר. אבל הוא תכף, אנחנו כבר קונים עכשיו לזכות יותר יקרות, הוא תכף ימריא למעלה, בדיוק כמו שקרה בשדה דב. התוכנית בהכנה אחרונה, מי שפקודות על זה, זה רמי, רשות מקרקעי ישראל, ודירה להזכיר לשתי חברות של המדינה שגם פיתחו את שדה דב דרך אגב, וזה תכף קורה. עכשיו, החוכמה היא לא שזה יהיה 24,000 שקל למטר. החוכמה היא לתפוס את זה שזה 12,000 שקלים למטר. וכרגע זאת ההצעה שיש על השולחן, זה חלקות קדמיות כרגע שאנחנו קונים ספציפית לפני הבלו. האם מכירים את הבניינים של הבלו? בצד שמאל יש לנו מלון מנדרין, אנחנו מול הים. אלה החלקות, לדעתנו, הטובות בתוכנית. אתה יודע, יש לנו בכל הגושים, בכל החלקות, כי כשזה ירושות אז זה מפוזר על הכל, אבל כשאנחנו שמים את הכסף שלנו בעשור האחרון, אנחנו שמים אותו בגוש 608 ובחלקות הקדמיות. יש לזה סיבה. מי שמגיע אלינו ורואה את התוכניות, קדימה הכל יופקע לטובת פארק חופי גדול מאוד. אז אנשים שנים קנו את החלקות הקדמיות, אבל זה תחת אבקה, אז הם הולכים אחורה עד הבלו, עד הקדימה של הבלו. אז אלה החלקות, זה הצעה ספציפית שהגיעה, אנחנו בתוך עסקה גדולה בחוף התחלת, ופשוט קיבלתי אתמול אישור ממוסרי, מהעובדים שלי, בערב, בשמונה בערב, ואז שיניתי, היינו צריכים לעלות היום עם גדרה. ונשארו רק 100 מטרים כאלה, הכל מכור. 100 מטר, למי שיש כסף, אין תוכנית חיסכון יותר טובה. 24 חודש אצלנו, הוא ימכור את זה בין 30-40% מינימום. אם כבר יגישו כבר את הסופיות, אז אנחנו מדברים על 24,000 שקל למטר, כן? אלה דירות שיעלו בין 10-12 מיליון, כמו שבדיוק עכשיו קורה בשדה, אבל אלה דירות גדולות. וחשוב לראות את התוכנית הזאת, כי היא חד פעמית. לדעתי יותר יפה משדה דוב, אבל...
איך אפשר לראות את התוכנית, אם רוצים לראות?
קודם כל היא חשופה לעיני כל, אפשר להיכנס לאתרים של רמי ואצלנו באתר, של ריף, היא חשופה לעיני כל, גם בעירייה, בכל מקום. אבל אם אתה מגיע אלינו, שאתה יודע, עורך דין מוסרי, עורך דין הראשון שטיפל בחוף התחלת, והוא גם זה שביטל עכשיו את היטלי ההשבחה בחוף התחלת, עד תכף שהם יביאו לנו את התוכניות המוגשות. ופשוט אצלנו, אצל מוסרי, אתה רואה דריל דאון ממש, את הבניינים, את כל, את כל מה שצריך בתוך התוכנית, ואתה רואה גם איפה אתה רוצה להיות.
וכדי להבחין בדברים האלה, וכדי להבין עד הסוף, אתם צריכים לקבוע פגישה. איך עושים את זה? מתקשרים כוכבית 8477. למה זה כוכבית 8477? מי שישכח את המספר הקל הזה, אז מגיע לו, אז פשוט יכתוב ריף נדלן ויכנס דרך שם. תקבעו פגישה, תבואו, תשאלו את השאלות, תבינו את הסיכויים.
חוף התחלת זה ממש הזדמנות שלא תחזור.
חוף התחלת, זה בדיוק עונה לתיאור שאמרתי לכם, ואתם יכולים לדעת בכל רצועות החוף שלנו, כמה עובדה שאפשר להציץ לעתים, אתם יודעים, בתל אביב, אם יש איזה חרך באמבטיה שמציץ לים, מחיר הדירה עולה. אז שלא לדבר שאתה יושב כמעט על קו המים והים נפרס לפניך. כוכבית 8477, תיפגשו עם רינה, עם הצוות שלה, ותלמדו הכל. רינה, תודה רבה.
בשמחה.
כן, שיר עם הרבה תקווה. מלחמות כבר לא קורות בחורף. טוב, אתם הצלחתם להשיב ולחדור, והנה דן אלקיאלי, יצחק נתני, ואבישי מאור, וסנדרה גלזר. ומרב יוסף, ואשר מחלוף, וחזי חממה, ונועה קוזר, ועוד ועוד, אבל יש לנו רק זוכה אחת, מרב יוסף מתל אביב. החידה הייתה צעד ממקום למקום האביון, וחלם על אליפות טניס, והתשובה היא נדל. ומי זוכה בכרטיס משפחתי למופע החדש של קרקס בראבו, בחנוכה הקרוב, מרב יוסף מתל אביב, את הזוכה. נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. לעמית, סליחה, אתן כאן ברדיו תל אביב, להכיר דניאל ברדיו חיפה. תודה ליעלי, תודה לכם שהייתם איתנו. אני דליק, בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.